משל נכנס אב ומעטים בשמחה. ובר ישראל איש לדינה ועדי גוי ושתמית מנה ריע מזלה. לכן בגמרא אין לנו יסוד על שום תמורה. מ-17 בתמוז עד שעה באב אין לנו שום יסוד להחמיר מ-17 בתמוז. אף פעמים שנקראים ימים של ימי בין המצרים, יש דברים מיוחדים שנזכרו בתלמוד, אבל בדרך כלל שאר הדברים כולם מותרים אחרי 17 בתמוז. מנהג אשכנז להחמיר בכמה נושאים החל מ-17 בתמוז, שהוא יום שמתחיל בין המצרים. אבל בתלמוד אין לנו שום יסוד לכך. בתלמוד כתוב משנכנס אב ומעטים בשמחה, וכל הפוסקים פסקו כדברי התלמוד, דהיינו השמחה אסורה מיום ראש חודש אב ואילך. מה השמחה? נישואים, זה נקרא שמו שמחה. לכן אסור לשאת אישה מראש חודש אב עד שעה באב ועד בכלל. אבל לפני כן אין לנו שום יסוד בגמרא כדי להחמיר בדברים האלה. עד רבה חומרה הזאת תבוא לידי כולה, שעל ידי כך נמנע מפריה ורבייה. אפילו מראש חודש אב עד שעה באב, כותב רבינו הגאון, איזה נישואים אמרו חכמים? נישואים שאינם של מצווה גמורה, דהנו אדם שקיים כבר פריה ורבייה, אדם שכבר היה נשוי ויש לו בן ובת לכל הפחות, כי אין אדם מקיים פריה ורבייה אלא שיהיה לו בן ובת. פירו ורבו, זכרנו כבר ברעה ואומר עליהם, וכן נקרא שמו לא כך שנקרא פריה ורבייה, זה שיש לו בן ובת, אפילו שני בנים, ארבעה בנים, אין לו בת, עדיין לא קיים פריה ורבייה, ועליו להשתדל. זה כמובן זה לא בידו של האדם, יש אדם שיש לו רק בנות, שיש לו רק בנים, זה ביית הקדוש ברוך הוא. אבל אף כן, מה שעליו לעשות, מותר לעשות, לא להימנע פריה ורבייה. לכן, כמה שהיא מצווה כל כך חשובה, כותב רבינו הגאון, שאף על פי שאמרו חכמים שנכנס אב למעטים בשמחה, זו שמחה שאינה של מצווה גמורה, אבל שמחה של פריה ורבייה, כגון האדם בחור רווק, לא נשא עדיין אישה, רוצה להתחתן, אחרי ראש חודש אב, רשאי, מותר, זה מצווה. זה רזים מקדימים למצוות, לא יושב וחכה את זה אחרי תשעה באב. אף על פי כן, היום לא נוהגים ככה העולם, שאין אדם הולך לקבוע את החופה שלו בערב תשעה באב. זה פעם אחת בחיים שלו אדם שמח נושא אישה. עד שעושה את השמחה שלו, עושה אותה בתשעה באב, איזה מין שמחה זאת. לכן, לא עושים. זה משום סימן טוב בעלמא. זה לא סימן טוב. אבל מצד הדין, היה מותר. זה שאנחנו מראש חודש אב עד תשעה באב, לא סימן טוב. לפני כן, אין לנו שום יסוד בדברי רבינו הגאון, כל הפוסקים כולם, אין מי שיאמר שאסור לשאת אישה אחרי 17 בתמוז, אלא רק מנהג נוהג הוא שנהגו בחוץ לארץ, בארצות אירופה, בארצות אשכנז, שלא לשאת נשים אחר מ-17 בתמוז. אבל זה מנהג שלהם, מקומות שלהם, הרבנים שלהם ראו שזה נכון, שכדאי למנוע את הדבר הזה, מפני שכל שמחה של חתן, חתן וחלה, בוודאי שיש רבוי קהל, כולם שמחים, כולם פזיזים, מחקרים, מרקדים לכבוד החתן. וזה לא, הימים האלה לא כל כך רצוי שיעשו מהם את הדברים האלה. זה רק משום נוהג בעלמא, מקום שנהגו, נהגו, לא נהגו, לא נהגו. כל דבר שמנהג, אחרי חתימת התלמוד, אין רשות לשום גאון בעולם, איזה שיהיה גאון הכי גברה רבה בעולם, אפילו כארץ בלבנון, כגובה הרזים גובהו, לעשות דבר שיהיה אסור, לתקן דבר שיהיה אסור על כל ישראל. אחרי חתימת התלמוד אין סמכות לשום אדם בעולם לעשות כך. לכן אם רב באתרי דמור רוצה לראה לנכון לתקן איזו תקנה, זה רק מחייב את אנשי מקהילתו, אבל לא מקום אחר. מקום אחר לא חייבים לנהוג לפי דעתו, כי כמו שאמרתי, רבני אשכנז כך הנהיגו את קהילותיהם, שלא לעשות, והם קיבלו את זה באהבה. לא כן הספרדים מעולם לא קיבלו מנהג כזה, ולכן הנישואים נמשכים עד ראש חודש אב ולא עד בכלל. כלומר, ערב ראש חודש אב, אם רוצים לעשות חופה, עושים את זה לפני השקיעה, יכולים להמשיך, כיוון שהתחילו ביותר, יכולים להמשיך. אבל בראש חודש עצמו, לא, לא לעשות חופה, כיוון שמשנכנס אב, מעטים בשמחה. נכנסתי כפה מיד ראש חודש, נקרא שמון גם ונכנס אב. לכן מעטים בשמחה. מה זה מעטים בשמחה? עונים התוספות, מסכת מגילה דף ה', אין הכוונה שיעשו מעט שמחה, ולא הרבה שמחה. אלא מעטים בשמחה כאן ממש שלא לשמוח כלל שהם לא כאן נתת דבריך לשעורים כמה מעט, כמה הרבה אפשר להגביל את השמחה, כמה זה לכן עבור פירוש שמעטים בשמחה כמונה שלא שמחים כלל וכך באמת, מה זה שמחים כלל? בדברים ששייכים בהם שמחה כמו שאמרתי, עניין נשואין אין לך שמחה כמו שמחת נשואין כמו שנגדו רבותינו בעניין שאין נושאים אין נושאים נשים בימי חול המועד, בימי הרגל למה שאין מערבי שמחה בשמחה זה נקרא שמה שמחה שנאמר ושמחת בחגיך ולא באשתך כן? גם כן אותו דבר, עניין את זה ואני אומר, נקרא שמה שמחה כשהוא נושא אישה, כמו שאמרתי המדובר עקר הדין באדם שכבר קיים פי רבי דיה אבל מה שאין כן באדם שלא קיים מצב הדין מותר אבל משום סימן טוב נהגו להימנע לכן מרחול לשאר שמחה אנחנו מוצאים גם כן לגבי הלכות הבילות הלכות הבילות כל 30 יום האבל אסור בשמחה אסור לו לשמוח כמה שהוא אבל בין על אבי ואמו בין על שעה קרובים תוך 30 כולם שווים שאסור לשמוח על אב ואם הוסיפו חכמים של כבוד אב ואם 12 חודש לא ישמח מה פירוש שלא ישמח? הכוונה שלא יתחתן? לא, אין הדין הזה הדין הזה שייך רק לגבי שלא ילך לשמחות למשל הולך לשמחת חתן וכלה אי אפשר שאדם רואה כל השמחה וכל השירה וכל הריקודים וכל המחולות והוא יהיה כל כך עדין של לב שלו ולא ישמח מוכרח לשמוח אז לכן אסור לו צריך להימנע וללכת לשום חופה לשום שמחה מזמינים אותו ידידים, מזמינים אותו מכרים צריך להתנצל לפניהם הוא נמצא באבל שאסור בשמחה תוך 30 משאר קרובים ותוך 12 חודש לאבי ואמו אלא שהפוסקים ראו שזה דבר קשה מאוד ואדם שהוא אדם במשפחתו הוא צריך להתחתן והוא נמצא בתוך 12 חודש נגיד למשל דוד של החתן לא יבוא לחתונה זה קשה מאוד אם זה אדם מכיר, ידיד זה לא רע, לא יבוא, לא יבוא יבוא, יש אנשים אחרים שיבואו אבל מה שאין כן אם זה דוד למשל אחי אביו, אחי אביו, אחי אמו והם נמצאים באבל מה יעשו? לא יבואו בשמחה שלו הוא יהיה לו צער, החתן יהיה לו צער וכיוון שזו סוף סוף שמחה של מצווה שמצווים שמח חתן וכלה ולכן מותר להם ללכת אבל בהגבלות מסוימות למשל בשעת הסעודה הלו עקף המצווה של השמחה עקף השמחה היא הסעודה בשעת הסעודה לא יהיו יושבים יחד עם האנשים ויוכלו אלא הם ישתפו בסעודה כדי שראו אותם החתן והכלה שנמצאים שם אבל הם כאילו מנחים את המלצרים קוראים את המלצר, הלו אדון שכחת פה לתת פה מנה, תביא, תשים פה עוד, אבל פה לא שמת פה מספיק, תשים פה, מערים לו, הם הולכים מנחים את המלצרים, זה על ידי כך מותר להם להשתתף, כיוון שאילו הם באים לעזור בשביל הסעודת החתן, אבל לא באים לשבת על ממנעות הנערייני, לשבת לבלע, לאכול ולשתות יחד עם כל המסביב, שזה נקרא שמו יושב ושמח, מתוך 12 חודש שישבו בשמחה, באבאים, ביום תוך 30 יותר חמור תוך 30 בין האבאים בין שעה קרובים יותר חמור אבל מ-30 עד 12 חודש כל זאת החומרה הזאת שכבוד האבאים והאנס ההדה אם היו האבא שלו שהוא מתאבל עליו והאימא שלו היו יודעים שיש לי שמחה והוא נמנע מלדחת ולהם צער לחתן וכדה היו לו בפירוש אנחנו מוחדים על כבודנו תלך לא תגרום להם צער לכן אנחנו אומרים כמעט ש יש בזה באמת, זה קרוב משפחה, זה לא איש שאפשר לוותר עליו. בפרט אם הוא איש מכובד, הוא איש מעטרת המשפחה. אז לכן כדאי שילך, כמו שאמרתי, שתף בהנחיית המלצרים, איפה לתת פה את המנות האלה, את המנות האלה, וכן זה הדרך. ככה כשהוא גם כן עוזר בהם, באופן שכזה מותר להשתתף. אף על פי שיש שם תזמורת, אפשר לשמחת חתן וכלה, בלי כדי שיר. כמו שכתוב בפוסקים, בספר כנסת הגדולה בבן העזר סמן סמכי אומר אם יש גזירה מהשלטון מהשלטונות שבאותה עיר אסור להם לעשות שירים ומחולות כגון שמת להם איזה אחד מהשרים וגזרו אבל שלא יתאבלו או אשתו של המלך המלכה מתה או המלך מת וגזרו עליהם 12 חודש לא ישמע כל שירים בכלל לא לתת לחתן ולכלה يتحتين بحبها كزوت بدي تزمرت شئ اسمها إلى دخلشير إلى عبود إيرا حيرك وش ما يعسوا تحبها شكا خورا مهارين حد من جدوليها أشكنازين من رباني أشكنازين خورا شيرتو دا إيرا حيرك كديش يسمحون حتى بكلا دخلشير شئ اسمها إلى دخلشير لخين بشي زي نحن رؤين مكان شئ اسمها هي دخلشير ممكن نقول حتان إيش حتان بخلا بدي كدشير لفيخا أفكرين شهود مثابة تفشنا مع سر حودش بتاريخ لهم منام إذا خدت حبوت كأيدين بنشي شما سمحا أفكرين كان إمزك مش عمتني مش بحا كيقول أحيا ذي بحيا أمو بكي بتسيب الزين مثال إينا مش عم نجد أدام شدخت منه عسا نعيم ذكر عوز ما شد حبا ذني كرا أسون لأذيب شد أذيب شد أذيب شد بحور كما سابع شد بحور نفتار عشان هذا إيش الزهور تيهو بانش أورتي ما لعصت أنين تريقي شاتين بسمحا ولكن حيث حفاها حرجنا مع سر حودش عذيرا قدرها ما تقولوا حيث حفاها جشنا مع سر حودش زي حكينا في الهند ربيع بأثارة تحت حيثة وفات بندروت شلان وشي يبشر بحور يعميد دي تعصمك وكاثر بزمان بدير وراء عذيرا داخل التاحة يانا داخل يقول اشتطيت عن كم بسمحا إنما أثار حيث أنه لسرين زي شهنا ليش دبرنا أثام الخين مش زي كما شعمل إن بهم منع من داخل الحفور وفاك شنو كرون مشفحة آها حتان آها كلا كل شيء هم بتخشنا ما صار حولش يلخو بيشتتفو بسمحة أبال كما شعمل ينحو تمن سرين يوفان شكذا هي مطار بأحلف لداخل تشتت من كما سمحة كل زمن دبير أحري شبعة بتوخ شبعة لوش إيه خد بني مقلة كل دبك أحري شبعة كي بتوخ شبعة زلونا كان إيش سمحة شلوشة دبيخي شبعة لها سبيل ما شيء يخلع صوت تدخل مكان شيء سمحة بمكان شو هو المسبب بيخي به سبيل بده شلو شيء هذا مركزة كنا بدبر مو أحري شبعة أحري شبعة بتوخ شلو شيء فكيف شو أصول بسمحة كيفان شك كل كمانته كل مجمته كذا شيء حتى عند كذا يسمحون لو هو شيء شلو سمحة لا يفخ بن أدم تكون شبور برتسوت مها مها أيد الشكرة فكادته أصول فكادته نمو شو معه كل شريمة تحد في كل متحد يستعير إذا شرين وهو بعد ما يدي على عيب الشلو لذي يدي على مرات نشوف أخيان لو يبدا سمحة شلو هي لا سمحة شلو أولو هو ليخ كديش يا حتان ذاك لا يوم روتين لا يقولوا هنا بيروني لو بنا مش بحاين وحكا خالي ديك أخيان مقمت نفش زي أكل كده لا اسمها مقمت نفش ما تيش عمتي أكار سمحة شعب روح أخمي يبدا لك لاني سمحة نسوين بيممرين مش نحناس عابة معتين بسمحة انتو رح ممار شلو ينسوين فرأماتي سمرتي كبار شي شفريش بين דבר שלא קיים פירה ורבייה או קיים פירה ורבייה אבל לפי המנהג כמה שזה לא סימן טוב אז לכן נמנעים אפילו אדם שלא קיים פירה ורבייה בחור רווק רוצה להתחתן לא יתחתן בימים האלה במרש חודש אב עד שעה באב ועד בכלל כי זה אין צריך לומר הנישואים שזה עקר דין השמחה אבל נוסף על כך הגמרא הוסיפה שם במסכת תענית י"ד וגם במגילת הפהי עמוד ב' בדי שמחה לבנות בניין של שמחה כלומר הכנת השמחה גם כן אסורה מה זה הכנת השמחה? אדם יש לו ברוך השם חצר, חוות ידיים ומחר בינו רוצה להתחתן ומתחיל לבנות לו את הדירה שלו להכין את הדירה שלו ומכין לו כדי שיתחתן שם אז כל פעם שהוא רואה איזה נדבך כבר עלה תקרב את השמחה שלו ברוך השם, הנה התקרבנו הנה עוד כמה, מה אני גמורו כבר את הבניין שיכול בינו כבר ללכת להתחתן כל בניין של שמחה כזה אסור לעשות אותו אם קיים פירה ורבייה כמו שאמרתי הבן רק הוא רוצה לחתן אותו עוד פעם בשביל שיבנה בית נאמן עוד כמו שיתגרש כמו שיתאמן אז באופן שכזה אמרנו זה בניין של שמחה שאסור לעשות בניין של שמחה בימים האלה מראש חודש אב עד שעה באב אבל אדם שאין לו דירה מחכה שיבנו לו את הדירה שלו כדי שיוכל ללכת לגורת לא נכנס בימים האלה בין חודש אב לתשעה באב הוא נכנס אחרי תשעה באב, נגיד בט"ו באב, בחודש אלול אבל אם לא יבנו בימים האלה אז הוא נמצא כמו נשאר בחוץ אז לכן אין שום אסור לעשות, לבנות איזה בניינים מותר לבנות וכי בימים האלה צריכים כל הפועלים לשבות מהעבודה שלהם יכולים להמשיך לבנות כל בניין שהוא, זה לא מקשר לבניין של שמחה כמובן שלמה, לא עושים את זה בשל חופה אדם שאין לו דירה, חוסר דירה ורוצה לו שלאחר כך יתגורר קבלן, הוא יש לו קבלן בית של דירות והוא בונה דירות, רשאי לבנות, בפת בארץ ישראל מצווה גדולה לבנות דירות בארץ ישראל כתוב בחתם סופר המניח לבנה בבניין של ארץ ישראל, בבית בארץ ישראל, כאילו מניח תפילין. רק חסר ברכה. בתפילין, תקנו, להניח תפילין. שם להגיד להניח לבינה, זה לא אמרו. אבל עקוף פנים זה מצווה, אין ספק, זה יישוב ארץ ישראל. לכן לא צריך למנע, מי יש למשל אדם, אפילו אדם קבלן מן השמיים, בא שואל אותי, אני יכול להשבית את הפועלים שלי. מראש חודש שער עד שעה באב. השבית? לא, לא תשבית, זה ארץ ישראל. מצווה, כשכמה אנשים מסכנים דחוקים ודחוסים, כמה שבונים יותר, גם הדירות יהיו יותר זולים, אם לא כן יש מצוקה של הדיור, אז אנשים מוכרחים להכיר אחר כך את הדירות, יש אנשים שאין להם יכולת. אז לכן מצווה לבנות, כל אחד אחד שבונה אשרה ואשרה הכל. כל מי שהוא קבלן בארץ ישראל, אמנם יש עליו מסכנים ניסיונות גדולות, הרבה פעמים הרבה קבלנים פושטים את הרגל. אם לא מכלכלים דבריהם במשפט. אבל לגבי המצווה, מצווה שלהם אין לה ערך. הם בונים את ארץ ישראל. עמרי, אביו של אחאב, היה רשם הראשה, עובד עבוד הזרה. ואחאב בנו המשיך בדרכו, עוד יותר גרוע ממנו. לקח לו איזבל אחת, מרשעת אחת, ארורה אחת, ביתו של צידון, מלך צידון, כלומר גוי. כנראה שגייר אותה ולקח אותה, אבל הוא עשה גיור, פורמי יודע איזה מגיור הוא עשה, ונשא אותה, וישב איתה, ביתו מרשעת, ארורה, שונאת ישראל, שונאת תלמידי חכמים, כמו שלמית אלוני של הדור שלנו. כן, אולי היא גלגול שלה, של איזבל הזה, מרשעת, שונאת תלמידי חכמים, שונאת תורה. והייתה מחפשת איפה יש תמיד חכם, הורגת אותו, הורגת, מחסלת אותו ממש. אז ככה זאת, זה אחאב, והאריך במלכותו 22 שנה. שואלת הגמרא, למה האריך כל כך הרבה? זאת אומרת, כדי שכבד את התורה, מחמד עיניך ישב בפסוקים. אבל אחר כך יש גם כן, בנה עיר, זה שומרון, הוא בנה אותה, עמרי אביו של אחאב. והאריכו לו חכמים, האריכו לו אפיים בשמיים בשביל שהוא בנה עיר בארץ ישראל. לכן האריכו לו כל כך. ויבן את שמר ויקה אותה שומרון, זה שומרון. נמצא שאדם שהוא בונה בארץ ישראל, יש לו זכות גדולה. לכן אסור למנוע, ואחרי חודש אב צריך למנוע לבנות, למה לא שילמו? כל האסור הוא רק בניין של שמחה, פירושו של דבר, בניין שמכין אותו בשביל שבנו יתחתן שם. שאז כל נדבך ונדבך, כל מה שהוא מתקדם, אז הוא שמח וטוב לב, רואה שהוא מתקרב למלות השם זמן חתונה של בנו. זה מנה של שמחה. שמרו חכמים שעשו מרשבות לשאב עד שעה באב. אבל הוסיפו עוד עד זה, כל ציורים וחיורים גם כן משמחים את הלב. אדם בונה דירה, דירה רגילה, שלא, אין מזה עניין של שמחה. אבל אם הוא מצבע אותה, מסייד אותה בימים האלה, מראש חודש אב עד שעה באב. זה הציור והחיור וכל הדברים האלה מרחיבים לבו של האדם. אז לכן זה גורמים לו שמחה. זה צריך להימנע, לא לעשות דברים כאלה. נגיד צייד ירא שמיים. אז הוא יודע גם כי אין לו עבודה בימים האלה, אין לו עבודה, אף אחד לא מזכיר אותו מראש חודש אב עד שעה באב. אז הוא רואה עצמו שהוא בטל, אבל אני אסייד את הבית שלי, הרבה זמן לא סיידתי אותו, ותמיד אני עסוק, עכשיו ברוך השם אני פנוי, אלך אסייד את הבית שלי. אסור, מראש חודש אב, עד שעה באב, אסור. כל סיוד, ציור וחיור זה אסור. אבל מה שאין כאן בניין רגיל, אפשר לעשות. או לכל מיני עבודות פנימיות בתוך הבית, בבית ומחוץ אצלנו, מה שעושה, מכין את האמבטיות, מכין את כל מה שצריך להכין, הכל מותר. אין שום איסור פני שאדרבה, זה יישוב ארץ ישראל, ומצווה גדולה להכניס את הבניין של ארץ ישראל. כן, עכשיו זה אמרנו, זה יסוד של שמחה. דבר שני הוסיפו רבותינו, וזה לא נהוג בינינו, אנחנו אין לנו דברים האלה. בזמנם היה נהוג, הרבה אנשים עשירים, אמינים, היו בונים, היו נוטעים נטיעה של שמחה. מה זה נטיעה של שמחה? הבורנקי של מלאכים. מה זה הבורנקי של מלאכים? היו עושים נטיעות כאלה, לא רק בשביל פירות, ששתם פירות וכיוצא, אלא שהיו, היו שמים אותם למעלה, כמו עץ מטפס, וככה ונעשה שם צל יפה מאוד. כשאדם יושב שם נחת רוח יש לו, כמו כדרך שהמלאכים עושים, שיושבים תחת, בצלו חמתי וישבתי ופריום הטוב כחכי, ויושב בין העצים ויושב ככה בתוך הגינה. זה הבורנקי של שמחה. אבל סתם נטיעת, לא שאין אשר שמחה מותר, אין שום מסור בדבר הזה. אז אלו השני הדברים שהזכרו בגמרא, בניין של שמחה ונטיעה של שמחה. אבל סתם נטיעות היום שנוטעים, עושה דברים, הבורנקי של מלאכים. אנחנו, יש לנו שכל לחשוב על הבורנקי של מלאכים, אולי יש איזה אנשים מיליארדים שאין להם מה לעשות, חושבים על הדברים האלה. אבל בדרך כלל לא מצוי זה הדבר בינינו. על כל פנים, גם דברים כאלה שמביאים, מעוררים שמחה, כגון למשל צורפי כסף וזהב. אנחנו לא אומרים לנוע מהם את הפנסה שלהם, זה פנסה שלהם. ואם אנשים קונים מהם תכשיטים וכיוצא, גם כן בשביל צורך החופה, לפעמים, לא, ואם באותו היום קונים את התכשיטים, מכינים את התכשיטים לפני כן. אז נגיד החתונה בט"ו באב, אז עורך החתן והכלה קונים צבידים, קונים שעון זהב, קונים כל מיני דברים, אז אפשר לפתוח את החנות, אבל שלא יפתחו ככה בתרחיש יותר מדי, כמה שאפשר, למה תתראו, סוגר דלת, נועד דלת, עושה ככה באופן, כמו שהוא באמצע הזמן, ככה באופן, שלא תהיה שמחה, רואים כולם, איך שאנשים נכנסים, אנשים יוצאים עם כסף ועם זהב, ואחר לכן יצאו ברכוש גדול, אז זה לכן כמה שאפשר להיות מנוע מהדבר הזה, כדי לא לגרום שמחה. זה מה שהזכירו רבותינו. השאר, מה שאדם רוצה להוסיף דברים, צריך לשקול את הדבר בשקל הקודש. לא צריך הרבה הרבה לעשות חומרות, יותר ממה שאמרו חכמים. לכן למשל, נגיד למשל, אדם שומע היום מצאו בהרבה אנשים, לא נגיד דווקא רדיו, יש הרבה אנשים שלהם טייפ רקורדר, זה המכונת הקלטה, והוא שומע את כל מיני שירים, שירים עם כדי זמר, כדי שיר, והוא שומע אותם ונהנה, שמח, זה צריך להימנע, צריך להימנע מהם, אין ספק שזה מביא שמחה, אז הוא שומע שירים עם טוב, מחור, מיני ועוגב, וכל כדי שיר, ולא צריך להימנע. מרשחוד יש אב, עד שעה באב, בוודאי צריך למנע. אבל נכון להחמיר בזה גם בשבע עשה בתמוז, לא ישמע בבית שלו שום כל שירה. שירה שכדי זמר, לא ישמע. מרשחוד יש, משבע עשה בתמוז, בדרך מנהג, לא מדינה. מדינה עמדתי מרשחוד יש אב, עד שעה באב, שכתוב במעטים בשמחה. אבל גם בבין בין המצרים, היות, גם בכל השנה כולה, אז לא כל כך פשוט, שמותן לשמוע כל שיר, כדי שיר, זה לא דבר פשוט שזה מותר. כשיש אומרים שבשעת חורבן בית המקדש, כתוב בשולחן ערוך סימן תפקו סמך, וזה גמרא גם כן, מסכת רבא בתרא דף סמך, שגזרו חכמים שלא ישמעו כדי שיר. בשיר לא ישתו יין, גם בגיטין דף זין, בשיר לא ישתו יין. כל זמרה ואסור, מן הלם, תכתיב, אל תשמח ישראל את גיל כעמים, כי זנית מעל אדמתך, כי גלית מעל אדמתך. אנחנו נמצאים בגלות. אז אנחנו עדיין בו בית המקדש לא נבנה. עבר קציר כדה קייס אנחנו לא נשענו. הוא יושב לשמוע כדי שיר. לכן יש באמת מונעים שלא לשמוע שום כדי שיר. רדיו למשל, או טפלקורדר, כל דברים האלה לא לשמוע. יש אוסרים אותם. אבל יש פוסקים שמתירים, וסומכים אנחנו על דעת המתירים. יש בספר כפי אהרון, יש כמה ספרים שכתבו להקל, ובפרט אנחנו מדברים כמובן, בשירים כאלה, שירי קודש, לא חלילה וחס, שירי אגדים, שזה עבודה שלא לשמוע אותם כל השנה כולה, זה לא שייך לעניין הזה. אנחנו מדברים רק שלא עובר לידי שמחה. בשירי קודש, עם כדי שיר, בלבוי כדי שיר, יש מחמירים ויש מתירים. ונהגו העם בהקל, ומי שרוצה להחמיר טובה עליו ברכה. זה במשך כל השנה כולה. אבל, 17 בתמוז, זה מקבל יתר תוקף להימנע מלשמוע כדי שיר. לכן לא לשמוע כדי שיר, אפילו למשל קבלת שבת, אלה העורכים בתוך כל ישראל, הם לא תמיד חכמים, זה יראה שמיים כל כך, שמדעים את ההלכות. אז לפעמים מביאים בקבלת שבת גם כדי שיר, שירים עם כדי שיר. צריך למנע, בעינים האלה צריך למנע, לא לשמוע אותם. רוצה לשמוע את הפרשה, ישמע את הפרשה, רוצה לשמוע את ההפטרה, ישמע, רוצה לשמוע ההלכה, ישמע. אבל דברים של כדי שיר, לא ישמע בכלל. אלא אם כן שרים למשל בקשות בלי כדי שיר, זה מותר. למה? שירים, שירים בפה ונאסרו כל הימים האלה. כמו שאדם כשמתפלל, כתוב עמדו את השם בשמחה. אדם שמתפלל צריך יביע את שמחתו, את הרגשות שלו. לא ככה, כמו איך, תפלל ככה סתם, פשוט. צריך להגיע את השמחה. עמדו את השם בשמחה, בואו לפניו, בננה. אז אכן, כל התפילות שלנו הם, בדרך כלל, עם המנגינה, לא מנגינה של מוולת, אבל מנגינה יפה, נעימה, כשאתה מתפלל ונעימה, כך צריך להיות. כתוב לא ממנים שליח ציבור על הקהל, אלא אם כן קולו ערב ויש לו נעימה. אז שודיע להיות נעים. לא ממנים שליח ציבור קבוע, שליח ציבור ערעי זה אין דבר, אבל שליח ציבור קבוע, צריך שגם כשיש קולו ערב וגם יש לו נעימה. יודע להנעים, יודע ללכת, איפה נכנס, איפה יוצא, לא חורג גם כן, לפעמים צורם את האוזן. יש חזנים, ברור שיש להם קול נעים ורוצים הרבה לטפס ולעלות ולעלות, אחר כך מאבדים עשתונותיהם, ולפעמים זה צורם את האוזן. צריך כל דבר ודבר, ביישוב, משכיל על דבר נמצא טוב. אז זה, על זה אמרו חכמים. למה? מפני שהתפילה גם כצריכות מתוך שמחה, מתוך תשוקה, מתוך אהבת הקדוש ברוך הוא. איך היא אדם מגיע לזה, אם לא יהיה בבחינת שמנעים לקדוש ברוך הוא, מנעים זמירות, זה פירוש מנת זמירות. הבוחר בשירי זמרה מלאכה העולמים. ואותי עוד דרגע כתיבה כתוב, לא ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, אלא שעם ישראל ישירו לפניו וזמרו לפניו, ירננו לפניו, שנאמר, עמזו יצרתי לי תהילתי יספר. זאת אומרת, הזמרה בתפילה דבר חשוב מאוד. זה גם מושך את הלב, מושך את הנפש. לא מתפלל ככה כמי שכפאו שד מהשפה בלחוץ. זה נותן לו יותר להתרענן, לחשוב יותר בדברי התפילה. ואז התפילתו היא רצויה ומקובלת. כשאדם שם בא לשרת את המלך ופניו איכה, פני המן חפו. כועס עליו הוא והשירות שלו, לך תסבק בפנים שלי על אבוק, מה אתה בפה? איזה איכה, מה עם הפנים האלה? אבל כשהוא בא עם שירה, עם רננה, המלך נהנה, ואני המלך הדרה מגילה ונשמחה בך. אז אחי, כל התפילות שלנו מדי כאלה, היא בנעימה. אבל אלה שעושים תפילתם מהרה תקבל ברסון, מהר, 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 מהר. לא עד ולא נפל. אנחנו פעמים אנחנו אשכנזים לפעמים, חצי שעה גומרים, אלא, רצים לעצור דחופים בדבר המלך. זה לא פורים, בפורים תעשה רצי, מהר, מהר, מהר. אז לא טעם ולא ריח, לא עושים טעם בתפילה. תפילה צריכה להיות ממתון, אתה הולך להתפלל, אתה עובד את הקדוש ברוך הוא. תקבע לזה שעה, לכל הפחות, אין לך אדם שלא שעה, תפילת שחרית בדרך כלל, ממוצעת, שעה. חוץ משני וחמישי, יש ספר תורה, יש נפילת אפיים. בכל אופן, הדברים האלה, כמו שאמרנו, זה לא נמנעים אפילו בכל הימים האלה כולם. בין לפני ראש חודש אב, בין אחרי ראש חודש אב. זה לא שייך, לא זה אמרו, מעטים בשמחה. שמחה, שמחה, הרשות שלא, לא שמחה של מצווה. אז הרב הגאון אומר בפירוש ששופש משמחה של מצווה זה סתם מנחה. ואין לך שמחה של מצווה גדולה מזו שאדם מתפלל הקדוש ברוך הוא, מנעים את קולו לפי הקדוש ברוך הוא. זה דבר חשוב. אבל כפי שאמרתי, גם שירי קודש, גם לאלה שנוהגים בכל ימות השנה להקל, אבל מ-17 בתמוז להימנע שירי קודש עם כדי שיר. בלי כדי שיר, בשאר הדבר שזה מותר. אפילו כאלו שירים ממש. כמו שאמרתי, אומר פזמונים, בקשות, מלמדים את הילדים, יש בתי ספר שנתן להם שכל, מלמדים את הילדים הקטנים שלהם, מעדות המזרח, מלמדים אותם, לא רק טעמי המקרא, מלמדים אותם גם פיוטים, גם זמירות. זה דבר חשוב מאוד. הילדים האלה יש תקווה שאחר כך יגדלו, בפרט יש ילדים, לא כל אדם ואדם יש לו קול ערב שהוא לא יוצא דופן, לא מזייף בקולו, יש יחידים כאלה. בתוך 10 אולי יצאו 2-3, יכולים להיות חזנים בישראל. זה יכול להיות קורא בתורה, יכול להיות תתפלא כשליח ציבור, זה כל אחד ואחד מסוגל להיות חזן. אבל אם אתה לוקח קבוצה של 20 ילד, בתוכם יצאו 4-5 ילדים טובים שאחר כך כשיגדלו יהיו חזנים בישראל. חסרם החזנים באמת בישראל. צריך אחד מזכן להתרוצץ, ללכת מקום למקום לקום בתורה. גומר פה ויצא מאוהביה ויבוא לאור רחל. ואחר כך רואה את שתי השפחות. אלוקו חפש, לרוץ, להתרוצץ. בשביל מה? למי יש הרבה חזנים, נגמר, לא צריך הדברים האלה. אם כן לכן בשביל זה, ללמד טעמי המקרא, אין שום ספק שזה מותר. שזה חובה וזה חיוני מאוד. אין אדם שהוא קורא שני מקרא ואחד תרגום בלי טעמי המקרא, איזה טעם יש בזה? כותב רבינו הארי, חובה לקרוא שני מקרא עם טעמי המקרא. כשהוא קורא את התרגום זה בלי טעמים, אבל כשקורא את המקרא צריך לומר את זה בטעמי המקרא. ואם אדם לא יודע, יזכיר לו מישהו, ילמד אותו. אין לך דבר שאין לו תקנה, כל דבר יש לו תקנה. רק כשהיא קצת תתן לו כסף, תן לו איזה דבר, מה? והוא ברוך השם האדם שעושה שאלה שלו, הוא לא בהמה חס ושלום. נשמע כמה פעמים איך זה זרקה, שופר הולך סגולטה, פזר גדול, מה זה רביע, מה זה אסדג יריש, מה זה פזר גדול, פזר קטון, כל הדברים האלה. שישב, ייקח לו איזה אחד, ילמד אותו את כל הדברים, אחר כך ירגיל אותו איך הטעמים, כשאתה רואה פה זה כך, זה כך, גם כללי הדקדוק, כמה שאפשר, כמה שאפשר. אין סוף לדקדוק, אבל יש כללים לדקדוק. מתי אומרים פרעו, מתי אומרים פרעו. ועתה ירי פרעו, איש נבון וחכם. והוא אומר, ביום הפרעו בסף אני פרעו. לא, ביום הפרעו בסף אני פרעו. למה? הוא פרעו, למה אני אומר לך כפרעו? יש כללים. כשזה האות המסתיימת מהתיבה הקודמת, היא אותיות אהבי, א', ה', ו', י', אז עושה רפויה את האות שבאה אחריה בבגד כפת, עושה אותה רפויה. ואם לא, היא דגושה. כן, יש בזה כללים. אם אדם צריך לדעת, מה זה, מתי אותיות, למשל פה, מתי פה, מתי כף, מתי חף. וכל הדברים האלה. ביום הכותי חול בחור. לא אומרים ביום הכותי כל בחור. למה? מפני שמסתיים את המילה הכותי ביוד. ואחריה מתחיל חף, אז לכן זה מרפא אותה, עושה אותה חף. מוריד אותה מכף, עושה אותה חף. ביום הכותי חול בחור. קדש לי חול בחור. למה? למה יוד? יש שם יוד. שם יוד לפניו. אבל יש כלל ושוצא מן הכלל. פעמים שרבותינו הקפידו שלא יהיה כמו הכללים האלה. כדי שלא יישמע לדברים אחרים. נגיד, למשל, בדו זו האחר ידימו כאבן. ידימו, זה רב. היה צריך אחריו להיות חף. חאבן. אבל ידימו כאבן. למה? שלא יהיה נשמע ידימוך אבן. ידימוך אבן. נגיד ידימוך אבן, אז הוא ממהר קצת, ואחר כך נגיד ידימוך אבן. חסר ידימו את הקודש ברוך הוא. עכשיו אומרים דימו כאבן, אז ככה אי אפשר לטעות, לכן על זה הדרך, יש הרבה מקומות כאלה. השיר על השם כי ראו גאה, הראשון גימל, השני גימל, כי הגימל היא נקודה, דגושה, כשהיא רפויה, נהפכת לגימל, מגן אברהם, לא אומרים מגן אברהם, מלך עוזר ומושיע ומגן, כי יש גימל ויש גימל, כל אותיות האלה בגד כפת, יש בהם קשה ויש רפויה, יש דגושה ויש רפויה. תמיד כשבאה בראש מילה היא עם דגש. בית, בית. כשהיא בתחילת המילה הבית, כשהיא באמצע, בית. אחר כך גימל, גימל. דלת, דלת. דלת זה בין דלת ובין זין. בצורת הערבית יש שם דל, דל. דל, אז לכן נוכנים, כתוב בגמרא, היו מערכים בקראת שמע. לא אומרים שמה עשה השם אלוקינו, השם אחד. וצריך להיות בעריך ובלבד בדלת. אומר רש"י, שמעריך בחטא, עדיין לא גמר את המילה, אין שום טעם בעריכתו. צריך להעריך בדלת. טוב, דלת, זאת אומרת, אחד, כמה אתה להעריך? אי אפשר להעריך את זה. אבל אלה שאם נאמר דלת, דלת, רפויה, אז יכולים להעריך. אחד, זה עם הלשון קצת, מוציא את זה, זה בסדר. אבל היום אנשים לא כל כך בקיאים בזה, כולם אומרים דלת, וגמרנו. לא יודעים כולנו מה דלת, דלת, אף אחד לא עושה את זה. אם לא כן, אחר כך יגיע אחר כך לזין אחר כך. אם מראש יחביל, יעשה את זין אחר כך. כמו גם כן בתף, תב, זה אותו דבר. תב, זה לבושה. תב, תב, זה בין תף ובין סמך. האשכנזים רצו לעשות תב, מראש עשו, הוציאו את הלשון שלהם, עשו זה סמך. כן? אוכסילים מסאי תסכילו, כן, אוכסילים סמך, אחר כך מסאי גם כסמך ותסכילו סמסים, סמך. אז זה מפני שהם יותר מדי רצו להחמיד את זה, אז יצאו מהכלל ועשו זה סמך. לכן אומרים את זה בסמך, זה לא נכון, זה טעות, פשוט מאוד, זה טעות. אם כן יש לך סמך, למה צריך לך עוד תף, תף רפויה, שמה? כמו שאמרנו. אחר כך יש לך גם כאן פה, פה, זה כולם יודעים את זה. כף, חף. כולם יודעים את זה. זה בכפת. כף, חף, פה, פה, תו, סב. סב, אבל שמעתי, זה רפויה. יש הרבה אנשים שעד עכשיו מביטים מסב רפויה. הרבה יהיה חכנו מהם. הם תגילו על זה ורגילים בזה ואומרים את זה יפה מאוד. לא טועים ולא מבלבנים, וזה רק זה הדקדוק האמיתי. אלא שמשך הזמן, לא הסכילו לרבנים שלנו ללמד אותנו על הלכים האלה. הם בעצמם לא ידעו את זה. אז אכן התרגלנו אחר כך אחריהם, גם כן השפה מדוברת ברחוב, וכי מי מדקדק בכל הדברים האלה. אבל כשאדם קורא, לומד תורה לחוד, מדבר בשפה, זה עם חברו לחוד, זה לחוד וזה לחוד. להבדיל בין הקודש ובין החול. אז לכן כשאדם מתפלל, כשאדם צריך לדקדק את אלוקיותיו, או קורא בתורה, לדקדק עד כמה שאפשר. יכול לומר גימל גימל, ירגיל את עצמו. כל אדם יכול להגיד את עצמו. גימל זה כמו הרש המודרנית. הרש המודרני, זאת אומרת אם אמר רש, אז אומרים רש, ככה. אז זה גימל, זה האמת, זה גימל. גימל, גימל. רש, אמר רש. הרש היא כבדה, כותב רבי אברהם בן עזרא. מאותיות הכבדות הם הרש. צריך להניע חזק את הלשון, רש, ככה. עלי רש, כאשר. לא עלי רש, עלי רש. האשכנזים, לומדים את התלמידים שלהם, או למגשת, תלמידים לאט לאט, והלכו אחרי ההבד והבדו, שוכחים כבר את הראש בכלל, עושים מגש, עושים. אין אז צריך להתפקד, אדם שקורא בתורה, צריך לדקדק בזה. אם אדם לא קורא בתורה, לא שליח ציבור, אני אחר. אבל כשהוא שליח ציבור נדרש מאיתו, לדקדק את עיר. אין מורידים לפני התיבה, לא חיפני ולא בישני. פירוש הדבר, אדם מחיפה, הם נמצאים בירושלים, מקומות אחרים, בארץ ישראל, אז זמנם, שהוא בזמן הבית. לא היו מורידים לפני התיבה, אדם שבא מחיפה, זה לא יעלה. אסור להראות להיות שליח ציבור. למה? היו אומרים, במקום אלפין עיינין, עיינין אלפין, היו טועים בדבר. עיין עושים א', כמו אשכנזים. ובכן היה לי עיין, מחמד כל עיין. במקום מחמד כל עיין. כן, העיין שלה, אין להם עיין מסכנים, אלא יש להם א'. במקום עיין אומרים א', זה טעות. זה טעות, זאת אומרת, עיין לחוד וא' לחוד. אז אלה מחיפה לא היו רגילים בזה. אז באים להתפלל, כל שיבושים, אנשים צורם את האוזן. אמרו, לא מורידים את רופאי הטבע, אז לא נותנים לזה שליח ציבור. וכן, אנשי בית שאן, בית שאן גם כן, אז זמנם, בישני, זמנם בית שאן. וגם כן היו, השפה שלהם הייתה ליקויה. היו אומרים חטין, חטין. במקום חט אומרים הט. לא יודעת אם אומר חט, כמו בן אדם. וחונקה אומר והונקה. והניק. וחונקה, זאת אומרת חט. חט לחוד, והם לחוד. והם היו מבלבלים, היו טועים בדברים האלה. חטין, חטין. אחד היה קורא את הקדיש, אמר, וחרב משיהח. אמרתי לו, מה זה משיהח? אתה לא יודע לומר חט, תגיד משיהח, לא פחות. אמר, לא, יש מפיר, מפיר. החט, אבל זה מפיק, יש שם. משיהח, צריך לומר. אז הוא מחליף אותם. אז אחד לפעמים, החט, אז אני עושה משיהח. גם זה הדרך. זה כזה, קוראים חטין, 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 חטין. זה נכון. כל הרבה פסולים להיות שכי חסם בו. עשה כרמב"ם גם, שעשו לו להיות הרבה הטבע. אותו דבר. אדם שלא יודע לומר חטא, אומר חטא, כמו אשכנזים. חטא חף, זה טעות. חטא לחוד וחף לחוד. למה יש שתי אותיות? יש אותו דבר, אלא חטא לחוד וחף לחוד. חף סופית זה חף. וזה חטא, חטא לחוד, זה צריך לומר חטא. חסתי בחיי פלא בנות חטא, ולא בנות חטא. לכן זה הדרך.
יש לו חיוב,
ביחונקה, נאמר ביחונקה, קרא לשליח, קרא לכהנים ביחונקה, פרושו יחנוק אותם. זה קללה, צריך לדקדק הרבה בעתיות, כל הזמן באדם ידע שזה דבר חשוב עד מאוד. אני לא סתם אומר לכם את הדברים האלה, דקדוק בשביל עניין מצב מן המובחר בעלמא, זה דבר חשוב עד מאוד. יש בספרים דברים מזעזעים, יש בספר נהורה השלם, כתוב שם שהיה גאון אחד, צדיק, בכל דרכה, בחסיד בכל מעשיו, קראו לו רבי עזרא, ככה קראו לו. ואחרי אריכות ימים ושנים, נפטר לבית עולמו, ותלמידיו בכו עליו, הספילו עליו, והנה נראה בליל השביעי לאחד מהתלמידים שלו, שהוא בוכה, שר וזעף, אומר, אוי לי שהבאתי כל ימיי בשנותיי, בדליק ולמהלה, ככה היה אומר, היה בוכה. ואם יודעים כמה היה סבדי, כמה דודק בכל מעשיו, פתאום הוא בוכה בלילה ואומר להם ככה. אז הלכו עשו תענית והלכו על קברו, שטחו על קברו, בחור. שגיד להם, למה הוא אומר שדריק לבעלה? בלילה בא אצלו בחלום, אמר לו בני, לא בחלום אמרתי לך את זה. אני אומר לך את זה כדי שאתם תזהרו. תקף כשהוא נפטר לבית עולמו, הביאו לו ספר תורה. קיימת מה שכתוב בספר הזה? קיימתי. באו מנחים ויצאו להעיד. זה אומר קיים מצווה זו, זה אומר קיים מצווה זו, הכל בסדר. כמעט היה גומר, והנה בא מלאך אחד דמוש שחורים ועטוף שחורים והביא את ספר התפילות שלו, התפילה שהיה מתפלל או קריאה בתורה שהיה קורא והתחילו להשמיע אותו את התפילות שלו והיו האותיות מתרעמות וצועקות עליו ככה בזית אותנו, חרפת, גדפת אמרת את המילה הזאת פירושה, עשית כך וכל אמר כך, אמרת כך והיו אומרים לו, אוי לך, תראה, למה בזית ככה את הקדוש ברוך הוא? זרקת מפיך ברכות, והברכות האלה כולן מסורסות, כולן משובשות, לא דקדוק, לא טעם ולא ריח. ונתנו לו אחת משתי ברירות, או שילך לגיהנם, או שיחזור בגלגול. והוא עדיף ללכת לגיהנם ולחזור בגלגול. זה מה שהרב סיפר לו, לתלמידו, אחרי פטירתו. למה? מפני שלא שם לב בכלל. שווה אנשים חושבים, תפילה מה זה, תפילה, עקר הוא ללמוד, עקר להיות גאון, להיות תלמיד חכם, להיות מפולפל. תראו כמה עושים היום מעודדים את האנשים שידעו הלכות, עושים חתן ההלכה, עושים לו פרס, עושים כל הדברים האלה בעניין התפילה ברבותינו הרבים. בדיוק מה שאמרו רבותינו, כרום זבלות בני אדם, אלו דברים שעומדים ברומו של העולם ובני אדם מזלזלים בהם. לא שמענו שעניקו פרס לאדם שיודע להתפלל יפה, לבטות את האותיות יפה, לדקדק באותיות השקר עד שמע לכל אותם הדברים שאדם חייב לדקדק בהם. לא שמענו עדיין, זה עדיין בשפל המדרגה לצערנו הרב. הותיר לנו הקדוש ברוך הוא שרים, יש לנו הרב הגאון רבי מאיר מזוז, ראש ישיבת כסר החמים בבני ברק, תמיד חכם צדיק וענב, הוא בקי גם כן היטב היטב בכל העניינים האלה, בכל הדקדוקים, והוא מדריך את תלמידיו שלא יפנו לערכות הכלכלות. הוא מדריך אותם בדקדוק, בהבנה, בחלזנות, בכל אותם הדברים. הוא ראש ישיבה, הוא בעצמו גאון, הוא לא זקוף לכל הדברים האלה. אבל זה, כמו שאמרתי, כתר שמטוב עולה על גביהם. יש כתר תורה ויש כתר שמטוב שעולה על גביהם. הוא תמיד חכם, צדיק וישר ונאמן, שמו נאמן, הוא חותם תמיד נאמן. זה ראשי טובות של השם שלו. הוא עכשיו ברוך השם, יש לו ישיבת כסי רחמים, הוא מדריך את תלמידיו. והיום יצא כבר, יצאו קסטות כאלה, שישה קסטות הם, שישה משמותם על האבן האחת. כל סדר תפילת שחרית, מה צריך לומר במילה הזאת, איך לומר במילה הזאת, והכוונה גם כן, באורים של הדברים, בטוב טעם לדעת, כדי שכל אדם ירחוש את הקסטות האלה, יש כמו ככה, כמו איזה ספר כזה, יש לו שלושה מכאן ושלושה מכאן. הקסטות האלה מדריכים את האדם, ישמע את זה פעם, שתיים, שלוש, ארבע, לא ייבצר שבמשך הזמן לאט לאט יטיב את סגנונו, יטיב את הדקדוק שבפיו וידע את הדברים על בוריין כמו שצריך. ולכן כל אחד ואחד אני ממליץ שיקנו את הדבר הזה, הסריה הזאת של הקסטות, שבהם הוא משמיע אותם מילה במילה, מהתחלת שחרית עד סוף שחרית. לכן כל אחד יקנה את הדבר הזה, ירכוש את זה, זה רכוש גדול. בפרט עכשיו לא שומעים שירים, לא שומעים כאלה שיר. אם אדם רוצה לשמוע איזה דבר, מה ישמע? ישמע דברים של דברי תורה. הם כולם דברי תורה, דברים מעולפים בספרים. לא כל אדם נמצא בהם תקף ומיד חפץ. אבל אחרי שישמע פעם, שתיים, שלוש, כמעט כל דבריו סודת נקייה. חשוב מאוד שאדם יקנה אותם, ירכוש אותם, וישמע אותם פעם, שתיים, שלוש, כל פעם, פעם, עד שדעת לאט ילמוד את הצלילים של הבעת המילים, האותיות, ויוציא אותם מכוח לפועל. אם הוא רק ישמע, לא יועיל. צריך גם כן לשנים, לחזור עליהם, לעשות חזרות. תראו, יש חזנים, לפני שהולכים להתפלל, בעיקר אצל האשכנזים. אז הם עושים תרגילים לפני שיתפו, כדי שישמעו את קולם, לפני כדי שלא יהיה אחר כך זיופים בקול שלהם. אז עושים תרגילים, קמים שעה אחת לפני התפילה. ועושים ועולים ויורדים בו. עולים ויורדים, כל התווים כולם, כדי כשיתפללו אחר כך, לא יהיה להם איזה מישהו שיפריע להם. כך כל אדם, כל שכן וכל שכן, אדם הולך לפני כהנו, להתפלל. כתוב, ותבחר לשון ערומים. לא אדם שהוא עלג בשפה, אלא צחד לשון. זו הייתה מטרתו של עזרא הסופר ובית מינו הסנהדרין של עמו, שקבעו לנו סדר תפילות. כדי שלא כל אחד ואחד בקיא לומר, ננסח את סדר התפילה. שלא יהיה אחר כך לשבש את המילים, יכניס מתוכם מילים שלא רוצים. לכן צריך להיות כמו שאמרתי, אדם ירכוש את הדבר הזה ויתרגל על זה וישנן את זה, יחזור על המילים, על האותיות, על הביטוי של האותיות. לאט לאט יתרגל. הרגל נעשה קבע. בריא כאילותה, הרגל נעשה קבע. זה טבע שני. לכן האדם שהוא מתרגל, מסכים הדבר נמצא טוב. אם ככה הרב הזה, הגאון הצדיק מסכים, כל ימיו דקדק במעשיו. ושיש שלא שם לב בהבעת התיבות והתיבות של התפילה, אז ככה הענישו אותו בשמיים. אז מה יענו? איזו וקיר. כל אחד אחד ישים את לבו. ואחד ייתן את לבו. בסדר, יקחו גם שלך. רק בזה וגם בזה התנח ידיך. עוד פעם?
יש חזן שהוא חיוב על האבא.
מה זה חיוב? אין לנו חיוב, זה אשכנזים עשו את זה חיוב. אין חיוב, אצלנו אין חיובים. מי שמפלל מה שצריך להיות, אומר קדיש. על אב ואם למשל אומרים קדיש 12 חודש. לא חייב אדם להתפלל בכלל. אין חובה להתפלל. רק אם הוא בר הכי, שהוא חזן, עם זמירות ישראל, מקובל על הציבור, כולם אוהבים אותו ורוצים לשמוע את קולו, מצווה שיעשה דבר כזה, שהוא גם כן מזכה את הרבים. אבל אין חיוב שאדם יתפלל כל השנה כולה, אין דבר כזה. בכל הפסוקים כתבו שיגיד קדיש, זה הכל. 12 חודש, מה קדיש חרדי ואמור? או על שעה קרובים לא יבוא ולא יהיה, 30 יום. זה מה שכתוב, לא יותר מזה. מה שנוהגים היום מערות, זה לומדים אשכנזים, אשכנזים, כל אחד ואחד, ודוד קופץ בראש. אצלהם אין להם לא נעימה ולא זמרה. איך תראה בחול מתפללים שלהם נעימה, יש להם איכה. רק באים ביום ביום שבת, מביאים איזה חזן אחד, יאללה, קולו ייתן בקולו כל עוז. עוד השמיים וירד הארץ, ככה זה הדרך. אבל במדינות החול אין להם שום דבר. אז לכן יש איזה כל אחד ואחד, יאללה, חיוב, חיוב, מה זה חיוב? אין שום חיוב כאלה. רבי ישראל סלאם פעם אחת נכנס, ורצה, היה לו יום פטירה של אבא שלו, ורצה להתפלל. הוא ראה שיש אחד שם עם הארץ מסכן. לא תמיד חכם כמוהו. והוא רוצה גם כן להתפלל, פטירה של אמא שלו, אני יודע של מי. אז תקף מיד ביטר. בבקשה, בבקשה. אמר, הוא חושב על ידי התפילה שלו, הוא מחיה את אמיתי. אז למה אני אגזול אותו מסכן? תן לו שיעשה מה שירצה. אני, יש לי בבקשה דברים אחרים, אני יכול ללמוד, יכול לעשות דברים אחרים. מספיק שאמרתי קדיש, מספיק. לא צריך יותר מזה. דרך זה דרך, יש אנשים לפעמים מתגוששים ביניהם במקומות שמוכרים את המצוות ליום שבת. זה מוסיף וזה מוסיף וזה מוסיף, זה יש לו פטרה של אבא שלו, זה יש לו פטרה של אמא שלו, והם מתחילים להתווכח ביניהם, לפעמים גם כן מתקוצצים, לפעמים כועסים. כל זה מיותר, לשם מה זה? יש לך יכולת, תקנה לך יכולת, תעלה שלא יהיה. יש לך חובה להיות משלים, חובה להיות מפתיר, כל אלה הצד היותר טוב אמרו חכמים. ואם פעם אחד האדם מפתיר על נשמתו של אבי, מספיק, יצא בזה לחובה. לא צריך חובה כל אותה השנה, כל שבת, כל שבת. זה לא צריך. או לעלות עושים את הרע כל שבת. יש פעמים קהל גדול מתפצצים, כסף גדולה. יש שם מאות אנשים. ואם נוסע עד כל שבת, כל שבת. אחרי זה מה הם לא יכלו? כל אחד רוצה לעלות. כל אחד עושה לכל הפחות שיזכה פעם בחודש, שיגיע התור שלו. אז לא צריך לחוק את הקץ. אלא יבקש מהחזן, תגיד אשכבה, אם נשמע תלולים, זה מספיק לא, ודאי לא בזה. לא צריך לחשוב שהתפילה היא מחיה את המת, היא שעושה את כל הדברים האלה. אם אפשר, נעמה טוב, אפשר בנקד, נעמה טובים, למה? לא צריך, צריך לוותר. לקבל שכר על הפרשה, לחזור על העניין שלנו. אז זה שאמרתי עכשיו, כל מה שדיברנו עכשיו, מסביב לעניין שירה בפה, או בקשות, או טעמי המקרא, קודם מותרים בהחלט בכל הימים האלה, עד שעה באב, עד ערב שעה באב, אין שום סוג כלל. כל מה שדובר להחמיר, דווקא על כדי שיר. כדי שיר, אלה הם שמביאים את האדם לידי רננה, לידי שמחה, כבר שאנחנו אסורים בשמחה מראש חודש אב עד שעה באב צריך להימנע. ומצד המנהג, מי שבעשה בתמוז, להימנע.
אתה יודע, האם נכון לעשות מגילה כרגיל?
בשבת עושים נגינה כרגיל. אפילו בשבת חזון, שהוא שבת שלפני שעה באב, אסור לשנות כדם מכל שבתות. רק יש אנשים חזנים מומחים, ועושים למשל שבת חזון, עושים מקם חג'אז. מה זה מקם חג'אז? זה מעציב? רק המנגינה היא שונה. אבל הוא בקיח, הוא נבון, יודע לחכה דברה במשפט, אתה לא תרגיש בכלל שהוא אומר חג'אז. יש רעים חג'אז כל כך יפה, יותר יפה אפילו מעג'ב, יותר יפה אפילו מרסט. תדול בידו של מי הדבר. יש אדם חזן, יודע לחכה דבריו, אפילו כשהוא שר ביד או חג'אז, דברים האלה, שמחים ממנו וססים ממנו. אבל יש אדם, אפילו יתפלל מקם רס, עושה את זה כמו שעה באב. אז מה, זה לא שם משנה. רק השינוי הוא במקם, זה הכל. אבל לא שחסו שלום יגרום עצבות או משהו, חלילה וחס. דבר כזה אסור. שבת הזה כמו כל השבתות כולם. ישמחו מרקותך, שומר שבת וקורא עונג. סמכו על מה שכתוב בספרי, יום שמחתכם, אלו השבתות. צריך אדם לשמוח. אז מה ייתן בקורא כל איך השנה נגינה שהיא לא יפה? כותב אז במרמירות הרב חידה בספר בקיוסף. אומר יש כאלה שקוראים את ההפטרה. בשבת חזון מנגינה של איך, לא מנגינה רגילה. אומר וזה מנהג טעות ושיבוש הוא. כי מי שם פה ואבל מביא גם הוא, כן, דברת במליצות הכל, ניסן פט, ועבר הביא גם הוא מיום שבת הזה שבשמיים שמחים וססים, והוא בא מביא כל כנחת שלו. לכן צריך לומר את הכל כרגיל, בלי שום שינוי כלל בעקר, כמו במבושים שלנו גם כחנו, לא משנים בין שבתות לשאר של שבת חזון, שום מפרש מלבשים את כל, מפחצים בערב שבת חזון כל הפניו, ידיו, רגליו, כל הגוף אפילו במים חמים, בסבון, הכל מותר בערב שבת חזון, כי לא נאסר לנו, לנו הספרדים, רק בשבוע שחר בו תשעה באב, לא להתרחץ במים חמים. במים קרים מותר גם לנו, אבל לאשכנזים הם נוהגים לא מים קרים ולא מים חמים, ומתחילים בזה מראש חודש אב, מראש חודש אב. לא בשבוע שחר בו תשעה באב, אבל אנחנו לא נוהגים רק בשבוע שחר בו תשעה באב. כך כותב הרמב״ם, שנהגו כל ישראל לא להיכנס לבית המרחץ בשבוע שחר בו תשעה באב. בית המרחץ פירושו מים חמים, כשאדם מתרחץ מים חמים, אבל מים קרים, מים מקלחת למשל, פשיטה שזה מותר אפילו כל הגוף, ואפילו בשבוע שחר בו תשעה באב. לפני כן אין שום איסור, אפילו להתרחץ מים חמים, סבון, אין שום הגבלות כדת ועיקר. כל הדברים האלה אין לנו, אנחנו לא נהגנו אותם. וזה דעתו של הרמב״ם, ממשיך אחריו גם הרמב״ן, ממשיך אחריו הרשב"א, הריטב"א, הר"ן, כל בגדולי הפוסקים הספרדים, כולם כותבים אותו הנוסח, שרק בשבוע שחר בו תשעה באב, וגם הר"ן, כדעתו. לכן יש איזה חומרות באיזה ספרים שהחמירו כמו מנהגי האשכנזים, אנחנו לא קיבלנו את המנהגים האלה. אפילו אלה שקיבלו אותם בחוץ לארץ, באו לארץ ישראל, נוהגים כמנהג ארץ ישראל. שלא משנים בשבת הזה מאומה, ערב שבת חזור, מתרחצים כרגיל, כל הגוף. מי שהולך למקווה טהרה, מים חמים, כנס, הכל מותר. אין שום הגבלה בערב שבת חזור. גם יום שבת חזור עצמו, צריך ללבוש בגדי שבת כרגיל, בלי שום שינוי כלל ועקר. אשכנזים מחמירים בזה. לא לובשים בגדי שבת, לובשים בגדי חול, כדי להראות שזה שבת חזור. פני שכתוב שמה, חודשכם ומעדיכם שנאה נפשי. אז מה יש? כתוב חודשכם שנאה נפשי, אני מדבר על אותו הדור. שהשם שונא החדשים שלנו, ואפילו אז לא כתוב שבתיכם שנאה נפשי. שמע ששבת יכול לא שונא אותה. כן, למה צריך לשנות משבת זה לשעה שבתות? זה פגיעה בכבודו של השבת. אמנם המורדכי הוא שכתב, הוא מרבני אשכנז, שכתב שלא ללבוש בגדי שבת בשבת זו, אבל כל הפוסקים שלנו חלקו עליה בספר הדבת כותב, כתוב שמה, לקדוש השם מכובד, תכבד אותו בכסות נקייה, וכן, איך זה אדם, וכבתו מעשו דרכיך, כי רבי יוחנן דקרא למנה מכבדותי, קורא את מלבושיו כבוד, שהבגדים מכבדים את האדם, כשאדם הוא לובש ככה בגדים מרושלים, אז גם הוא נראה כמו אדם ככה, זה דלפון כזה, אבל כשהוא מלובש יפה, מלובש מחלצות, שאין לו שכן בכבוד, לכן הבגדים של האדם הם כבוד שלו. לזה שכתוב בכבתו מעשון דרכיך, כי הד רבי יוחנן דקרא למנה מכבדותי. לכן צריך לבוא שלא יהיה מלבושך של שבת כמו מלבושך של חול. אומר הרדב"ז, זה פסוק מדברי קבלה. מי זה יכול להעיז לבטא פסוק מדברי קבלה בשביל שזה שבת חזון? איפה יש להם סמך דבר כזה? הוא כועס על זה מאוד. לכן אנחנו לא נוהגים כמותם. החסידים, שהם תלמידי רבי סבא בעל שם טוב, למדו מאיתנו ובטלו את המנהג הזה. תראו את החסידים, חסידי גור, חסידי ביזנס, אני יודע, כל אלה החסידים, הם הולכים אחרי תורת רבי סבא בעל שם טוב, והם נוהגים כמונו, הם למדו מאיתנו. לכן הם לובשים שטיימל ועשו כל אותם, כל הבגדים שלהם, כרגיל כמו בכל השבתות. אבל אצל המתנגדים יש כך ויש כך. הגאון חכם צבי למשל, הוא היה עבד דין באמסטרדם, בהולנד, בקהילה האשכנזית. והוא ראה איך נוהגים הספרדים, והוא חשק במנהג הספרדים. אמר, אתם צודקים, אנחנו לא צודקים בזה. מאז התחיל ללבוש בגדי שבת, גם בשבת חזון. כותב את זה בינו, הגאון יעבץ. כותב שמורבה הגאון היה לובש, לא היה משנה כדאי משאר שבתות. היה לובש כמו שאר כל השבתות. וגם אני נוהג ככה אחריו, אתה כותב בגאון יעבץ. ועוד כמה מגאוני אשכנזים כאלה. אבל יש עדיין פרושים כאלה, כמו הגאון בעל שואל ובישי. היה בדיוק להפך, בדיוק להפך. בישראל, שמו היה רבי יוסף שאול בטנזון, יש לו ספר שואל ובישי, והיה גאון גדול. אבל היה אדוק למנהגים של הרמה, לא ישנה מהם כוחות הצערה. ולכן, בשבת חזור, לובש בגדים של חול. אצלהם, אצל האשכנזים, יש שרמל, זה עם שערות, ולובשים אותו בשבת. בחוד, בחוד, כובע רגיל. כן, מגבעת רגילה. אז הוא ביום שבת,
לובש מגבעת רגילה, והיה הולך. והוא פוגש איזה אחד מהחסידים, שלובש שטריימל ולובש ככה. מה? יש אתה עובר עד דברי רמה, בעיני אשכנז עושים ביד רמה. היו הולכים לדבר, אנחנו נדבר, אמר לו, כך נוהגים רבותיי, איך רבותיך מעזדים לחלוק על רמה, איך... והנה, עייפו קצת, יש שם איזה ספסל, ישבו מעט לנוח. והנה עובר איזה אדם, אדוני הרב, שמעת? שמעת? מה יש? מה קרה? לבד, הוא היה רגיש מאוד. מה קרה? זה ביום, אנחנו באנו להתפלל, והנה בא יהודי אחד, מוצא את התפילין שלו, מתחיל ללבוש תפילין. שקר, מה? שבת? מה אתה נמנח תפילין? אמר, אני ראיתי את הרב שהולך עם כובע של חול, אז חשבתי שיום חול, שכחתי שיום שבת. אז שתק לדבר חירום, מה יאמר? טוב, אז נחזור לעניין שלנו. יש אמנו, לא משנים כדאר בין שבת חזון, שבתות כולם, הן במלבושים, הן במנגינות, הן בתפילות, הכל כרגיש, ירישושים. והחזנים, כמו שאמרתי, גם חזן שעושה חג'אז, הוא חזן יודע בדיוק באמת את הקדם רב המשפט, לא הרגישו עליו כלום. אפילו מי עשה איזה חג'אז, מה זה חג'אז? אנשים כל כך מבינים איך היא במקמה, לא מבינים כלום. רק שעשה את זה, במנגינה יפה, אדם שמתפלל חג'אז דרך כלל חזנים מומחים, מערבים בזה, לא עושים בזה חג'אז, ארטרת חג'אז. מכניסים בו קצת מעט צורי, מעט דבש, מעט רס, מעט עג'ם, עושים גרקה, אחר כך עושים אחר כך זרגרן, שומעים מה זה זרגרן? זרגרן. טוב, אז עושים את זה ככה, וממתיקים את זה. אז הם מקבלים את זה אנשים בשמחה, באהבה. דווקא זו מנגינה יפה, זה לא דבש. יש שבתות מיוחדים שעושים בהם מנגינה של חג'אז. או בשבת ויחי, ששם פטירתו של יעקב אבינו, או פרשת חיי שרה, שם פטירה של שרה אמנו, או פרשת שמיני, שם פטירת נדב ואביהו. חיכה יוצא לזה, שבתות מיוחדים. או שבת חזון, שזה לפני תשעה באב. אבל זה רגע, כמו שאמרתי, זה לא משנה כלום. רק את הנגינה עצמה. מישהו מומחה במקמה, מרגיש, לא יודע, זה מפרל חג'אז. אבל יודע גם כן שהוא ממתיק את זה, וישתכל המים, יתקו המים, כמו שאמרתי, מערב הרבה דברים. בדין ערובה שרי לנו. מי שלא בקי, אז יתפלל רגיל כמו כל שבת את כולם. טוב, יש לנו עוד 10 דקות. כלומר, עוד כמה דברים. בכל זאת, דברים שאמרתי, כוח הדין, אין לנו אלא מראש חודש אב עד שעה באב. אבל ענייני נוהגים, כמה דברים שנוהגים, כמו שאמרתי, עניין של לא להשמיע כדי שיר, זה צריך מ-17 בתמוז ואידך. ולכן גם כן, לפי מה שכותב רבנו הארי בשער הכוונות, וכך כותב מרן החידה בספר יוסף אומץ, על מנהג ירושלים, שבכל יום ויום מהימים האלה, מ-17 בתמוז עד שעה באב, יושבים כ10 דקות, רבע שעה, שם על הארץ, וקוראים תיקון רחל על נערות בבל, מזמור לאסף אלוהים באו בי בנחלתך, זהור השם מהיידנו, אחר כך אותם הפסוקים, הבית בשמיים וראה מזווה קודשך ותפלתך, יש כמה פסוקים, כל אחד ייקח את הסידור, יקרא, אתם זה נקרא שמות תיקון חצות, שקוראים את זה בלילה. בלילה יש לו תיקון מיוחד, בשנת השמותה לא אומרים את זה בכלל, כל תיקון חצות, תיקון רחל, לא אומרים אותו בשנת השמותה, כמו השנה הזאת. מתחילים רק תיקון לאה, בלילה, מאחרי חצות הלילה עד עמוד השחר. אומרים תיקון לאה, למסך משכיל מן קורח, כעת ערב ולפיק מים, מישהו ער באותה שעה אחרי חצות לילה, או שקם מוקדם, והוא עדיין לא על עמוד השחר. אז אומר את הפסוקים של תיקון לאה, במשך כל השנה הזאת. אבל לגבי העניין הזה, זה לא בשביל תיקון רחל. זה בשביל עניין להתאבר על חורבן ירושלים. מכיוון שכתוב כל רדפיה השיגוה בין המצרים, אז מתחילים ב-17 בתמוז, לכן נוהגים בארץ ישראל, כך נעיד על הבחידה, שיושבים 10 דקות, רבע שעה, אומרים את הפסוקים של תיקון רחל, יושבים עד הארץ ואומרים את זה. מי שלא יכול לשבת עד הארץ, יש לו איזה דברים שמונעים אותו, אז יקרא את זה מילים, הוא ועומד למשל, או הוא ויושב, יקרא את המזמורים האלה. אם יכול לבכות, כן, אני אומר את זה בפני השם. קודם כל אומרים בידוי, מתחיל בבידוי, אחר כך מה נאמר לפניך השם מרום, ואחר כך בסוף, אין דבר עיניים ממך ונסתם נגד עיניך, שטרחים עלינו, חופש עיינו. אחר כך יושב ואומר עם הערות בבל, ואותם הפסוקים שהזכרנו. פעם היו עושים את זה בכל הישיבות, בפרט בישיבות הספרדים, היו ככה נוהגים. אני זוכר לפני 40-50 שנה, היה ערב שלום הגאון רבי הרב הגדול רבי בציון חזן, היה גבה של פרט יוסף. היה בא, הוא בעצמו היה חזן, כשמו כן הוא, היה חזן של רבי יוסף חיים. היה בבבל, בבגדד, היה חזן של רבי יוסף חיים בכנסת שלו. והוא שלח אותו פה להשגיע הפרט יוסף, והוא היה אומר בעצמו את הסיכון רחל הזה, וכולם היו בוכים יחד איתו. היה לו קול חנון, בעצמו היה בוכה, וכולם היו בוכים יחד איתו. היה לוקח 10 דקות, רבע שעה. יש גם כן איזה קינה אחת, יש אומרים אותה ויש לא אומרים אותה. זה כל כרטי המנהג. קול ברמה, נשמע בלילה, חבר אותה רבי חיים כהן, מתלמידי תלמידיו של הארי. כן, יש אומרים אותה, יש לא אומרים אותה, זה לא מעקר. העקר, הפסוקים שהזכרתי, אלה הם העקרים. 3 מזמורים, שהם על הראש בבל, מזמור לאסף, זכור השם מהיה לנו, ואחר כך הפסוקים של הבית משמיים ראה, אחר כך נערים מעפר קום לשבי ירושלים, זה מה שרגילים לעשות, וזה מנהג שאומרים אותו גם בשנת השמיטה, אפילו השנה הזאת, יכולים לעשות. בלבד, שלא יהיה ביום שלא אומרים בו את החנון, נגיד בערב שבת. ערב שבת לא אומרים את זה אחר חצות, כל שכן בשבת עצמו. אלא 5 ימים, של מיום ראשון עד יום חמישי, ועד בכלל, אומרים את זה בכל יום, אחר חצות, מחצות והלאה, נמצא בו זמן שאוכל להסתדר לומר את הפסוקים האלה, וזה דבר, אפילו לפני מנחה אמר את זה, לא כל כך מעכב, כל משך כל היום, מהצהריים עד הערב. זה הדברים האלה שאמרתי נוהגים ב-17 בתמוז, כדי להתאבל על חורבן ירושלים. הרי אפילו בשולחן ערוך כתוב, שחובה שכל אדם מתאבל על ירושלים, לקום בחצות לילה ולומר תיקון חצות, אלא שהשנה הזאת אנחנו לא אומרים תיקון רחל. על פי הקבלה, כל זה על פי הקבלה. אבל דברי הקבלה עצמם אומרים, לעניין זה שצריך לומר. גם בערב תשעה באב, אפילו שלא אומרים את החנון בערב תשעה באב במנחה, יאמר את כל חצות הזה, לענו את הפסוקים האלה. ביום תשעה באב עצמו, לא יאמר אותם. מספיק הקינות שקראנו בבוקר, שבענו כבר מהקינות, כבר הדמעה כבר נתייבשה מהעיניים, אי אפשר כבר עוד יותר מזה. לכן לא אומרים אחרי הצהרות, בפרט שמכינים את עצמם לקראת הנחמה, שאומרים פסוקי נחמה אחרי חזרה של מנחה, לכן לא אומרים אותם. את הפסוקים האלה. אבל עד תשעה באב ולא עד בכלל, אומרים יום יום את הדברים האלה. השנה תשעה באב חל ביום שלישי. אין כל כך טרחה גדולה כמו כל שנה ושנה שחל ביום חמישי, וצריך להכין, כמו שאסור להסתפר באותו השבוע, מהדין, מדינה דבר, בגמרא. אסור להסתפר באותו השבוע, וכן לא ראשו ולא זקנו ולא כשער שבו. אבל מה שהיום נוהגים שלא להסתפר מ-17 בתמוז, זה מנהג בעלמא. נפקא מידה במקום שמחה, במקום מצווה, יכולים להקל בדבר. יש פוסקים שמתירים לכבוד שבת, אבל לא נהגו ככה אשכנזים. זה מנהג אשכנזים, אנחנו לא נהגנו בכלל בזה. הספרדים נוהגים להסתפר עד ראש חודש אב. אבל לפני שהם מסתפרים כרגיל, לא מקפידים על כך. אבל אלה שיושבים בישיבות יחד עם אשכנזים, כדאי להם להימנע מלהתראות כאילו הם שונים מהם. סוף סוף, כל מי שמתבע על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. מה שאדם מוסיף להתאבע בירושלים, זה לא מפסיד. לכן כשהוא נמצא יחד חברה כזאת, עדיף שיקדים להסתפר לפני שבעת בתמוז או אחרי תשעה באב. בימים האלה יימנע, לא הזקן ולא הראש. ישתדל כמה שאפשר להימנע. זה שמענו על התספורת, גם כי זה עניין של מנהג. כי מצד הדין אמרתי שזה רק בשבוע שאחר בתשעה באב. יש לנו באמת בתספורת של אבל ממש 30 יום, כל 30 יום עשו בתספורת. אבל גם שם אחד לכוח החכמים בין איש ובין אישה. אישה כדי שלא תתגנע על בעלה, יתירו לחכמים להסתפר כשהיא אבלה על אחד מהקרובים שלה, אז מותר לה להסתפר אחרי 7 ימים. 7 ימים של האבל, אבל. אבל אחר כך, כדי שלא תתגנע על בעלה, תהיה יותר מדי מנוברת, יש כאלה שאוהבות להסתפר. אז אם החכמים, מותר לה להסתפר אחרי 7 ימים. אז גם אם ככה, כמו שהחכמים יתירו, אין להחמיר עליה, אפילו למנהג אשכנז שמ-17 בתמוז לא מסתפרים, זה לאנשים. אבל אישה שרוצה להסתפר, כמובן הולכת אצל אישה ספרית ומסתפרת, זה מותר מצד הדין. רק באותה ימים, אותו שבוע, שחבות שעה ואז 3 ימים, מה זה 3 ימים האלה? שלא תסתפר באותה ימים. תקדים, תעשה את זה לפני כן. לגזוז ציפורניים, לא אסרו חכמים, לא מצאנו שאסרו חכמים, אפילו בשבוע שחבות שעה ואז. אבל תקדים, הוא היה אחר, למה צריך לדעת לגזות ציפוניים דווקא בשלושה ימים האלה. הרי האוויר אסור לגזות ציפוניו כל 30 יום, בין אוויר עד אב ואם, בין אוויר עד שאר קרובים, אסור לגזות ציפוניים. אם רוצה לגזוז הוא סובן מהם ויש לו צער גדול מהם, אבל הוא שיחתוך למשל בסכין, לא יגזוז במספריים, יחתוך קצת בסכין את ראשי הציפורן, וכשהיא קצת רטוב אז יוציא אותו אחר כך עם היד, עם הציפורן, ציפורן בציפורן, יוציא את זה ביד, אבל לא לגזוז בציפורן זה אסור, כל 30 זה אסור, ואין הפרש בזה בין אב ואם ושעה קרובים. אף על פי שבית הספורת יש הפרש בין שעה קרובים ובין אב ואם, שבאב ואם אסור להסתפר עד שיגערו בו חבריו. מה זה יגערו בו חבריו? שיהיה יותר מדי מנובד, יעברו עליו 30 יום, אחר כך יבואו החברים שלו בכוונה, כדי שהוא יוכל ללכת להסתפר. זה תקנת חכמים, אסור להסתפר עד שיגערו בו. אז גוערים בו ואומרים לו, מה זה, עד מתי אתה מתאבד? די, לך להסתפר, מספיק. אז הגערה הזאת היא לטובתו, שלא צריך לכעוס מזה, את החכמים שלו. אז אכן אם גערים בו חבריו, מותר לו להסתפר, אם לא, לא מסתפר, עד שיגערו בו חבריו. אז לא מספיק לו 30 יום, צריך לחכות עוד כמה ימים עד שחבריו יגערו בו. אם גערו בו ביום 30, מותר להסתפר ביום 31, לא באותו יום 30. מה שאין כן בכל האבלים כולם, השאר קרובים, לא אבאים, מותר להסתפר ביום 30 עצמו, ולא צריך גערה ולא שום דבר. כי מקצת היום כחולו. כיוון שהתחיל כבר יום 30, אז כאילו עבר כולו. ולכן מותר ללכת להסתפר באותו היום. מה שאין כן באבאים, כדי שיהיה הפרש, שכבוד אבאים לחוד, שהקרובים לחוד. לכן לא מסתפר אלא יום 31, אפילו אחר גערה לא יסתפר אלא עד יום 31. אלא אם כן, מחר להיות יום 31 בשבת, אז אי אפשר להתחיל 31, מותר להסתפר ביום 30 לכבוד שבת, אפילו על אבאים. אז זה אמרתי, עניין תספורת. גם לגבי זה, חכמים לא רצו להכביד על ישראל, לגזור על כל ישראל. אין לדמות אבלות חדשה לאבלות ישנה. אבלות ישנה זה דבר שכבר היה פעם בחורבן בית המקדש, בעומתנו הרבים, לפני 1900 שנה. לא כן אבלות חדשה, אדם שעדיין הפצע לא הגליד, כואב לבו על אב ואם, על השאר קרובים, כואב לבו עליהם. לכן זה, האבל הזה הרבה יותר חריף, יותר חזק. לכן הפרישו חכמים בדברים האלה. לכן אמרו די מספיק, שבוע שחבות שחב באב לא להסתפר, לא צריך לתתם לזה. מה שאין כאן בשעה קרובים, אין לך קרוב, לא פחות, לא פחות מ-30 יום, צריך להיות שעבור עליו 30 יום של אלה. לכן צריך אדם להיזהר בזה, ואדם שהוא עובר עשרה שנה מהדברים האלה, הגמרא אומרת, חייב מיתה בידי שמיים. כך כתוב, אבד שלא פרע ולא פירן, מה זה לא פרע ולא פירן? כתוב אצל משה רבנו, שאמר אלעזר ולאיתמר, ראשיכם אל תפרעו, בגדיכם לא תפרומו ולא תמותו. האחר שלא פרע, ימות. מה זה לא פרע? מה זה ראשיכם אל תפרעו? לא תגדלו פרע, כי כל אדם ואדם שנפטר לו איזה מת, חייב לגדל פרע שיער ראשו, 30 יום אסור לו להסתפר. אבל אתם כהנים, צריכים לעבוד בבית המקדש. כהן שהיה פרוע ראש, מה זה פרוע ראש? שגדל פרע שיער ראשו, לא פרוע ראש שלך בליקובה. פשיטה שלא ילך בליקובה, נכנסה בתוך העזרה שלך כמו שמעה בידי כהונה. מי שחסר בגד אחד בידי כהונה, כאילו זר הוא וחייב מיתה בידי שמיים. צריך כמו שמעה בידי כהונה, מה עם ארבעה בידי כהונה? הכתונת שלו, זה הכתונת, מכניסיים גם כן, תחתונים, וגם כן הכובע והאבנת, אלו ארבעה בגדים. לא יותר ולא פחות. אלה הם ארבעה בגדים, אסור להוסיף עליהם ומהם אסור לדרום. זה כל כהן, שהוא עובד עבודה. אז בא משה רבנו, הוא מזהיר אותם, מה זה ראשיכם אל תפרעו? לא שילכו ככה בגילוי ראש. צריך לומר להם, אני עובדי עבודה בבית המקדש, איך ילכו בגילוי ראש? חייבים ללבוש את המסנפת. בלי המסנפת, ובני אהרון תעשה קטנות, ומגבעות תעשה בהם לכבוד את הארץ. אבל הפירוש הוא שלא יגדלו פרע, כלומר, שישאירו את עצמם שלא יסתפרו 30 יום. שאם ככה יעשו, זאת אומרת, הם כבר פירועי ראש. זה מה שאומר פירועי ראש. ואז חייבים מיתה בידי שמיים מפני עובדי עבודה. לכן אל תפרעו ולא תמותו. האחר, גמרא דייקה עוד מזה, זה אסמכתא. האחר שלא עשה ככה, חייב מיתה בידי שמיים. כלומר, אם האבל הזה רק מסתפר בתוך 30 יום, לא אכפת לו, מת לא מת, אחרי כמה ימים, יאללה, גלח אותו ככה, פנים כמו פני אישה. איך זה לא? חייב מיתה בידי שמיים. אחד ראשו ואחר כל שיער שבו, כך כתוב הפוסקים. זה חייב מיתה בידי שמיים. זה פירוש של לא פרע. מה זה לא פרע? לא קיים בדלתור עשה ראשו, לא פרעת ראשו, זה פרושו לא פרע. או לא סירם, לא קרעת בגדיו. העבר חייב בקריעה. והוא לא קרעת בגדיו, אז חייב מיטה בידי שמיים. עונש חמור מאוד מאוד. ושצערנו אנשים התפילו לאיזה דבר מנהג בשביל להיות גיהנם, שהנשים לא קורעות כשיש להם עבד. זה מנהג משובש ומטופש ביחד. מפרש משובש בגמרא, שחייב את האשה לקרוע. בכל הפוסקים, הרמב"ן, הריב, הראש, הרשב"א, הרמב"ן, כולם כולם כתבו, וגם הרב, שולחן ערוך. ואם לא תעשה כאן, חייבת מידה אחת ושלום. ותפלו שיש איזו מילה אחת ברב פעמים, כתבתי לאחר יד, לא תכוון להלכה, ותפסו את זה וישבו. בפרט רבנים של עיראק, אלה יש להם חכמים של עיראק, אשר חכמי אמר להרעו וכיב לא ידעו. אז אומרים להם, לא תקראו, לא תקראו. אומרים אנשים שלא יקראו. הפך הדין, הפך ההלכה. אני באיזה מקום שהולך לנחם אבלים, והם מעדה עיראקית, אני שואל, חוקר ודורש, אם עשו קריעה לנשים. כי הרבה פעמים אומרים לי לא, וכך היה מעשה כמה פעמים, אמרו לי שלוש. ופני שהיה איזה חכם אחד, חכם בטיח אחד, חצי חכם, אמר להם אסור, זה מנהג של בבלים לקוראים. אז אני הכרחתי אותם שיקראו ויברכו דיין האמת, הכל קדת וכדים. וכך עשו הלכה, זה מעשה. אז צריך להיזהר בזה, שיש איזה חומרה, חומרה מאוד, בגמרא אומרת חייב מיטה בידי שמיים. איך אפשר לזלזל במה שכותבים בדברים מפורשים בתלמוד? לפני איזה מקום שזה פסק ולפעלים שאמר שיש איזה מנהג בבגדד שלא אנשים לא קוראות. אז תפסו את זה וישבו וראו את המסעה ונפלו עליה. זה שיבוש, טעות ממש. הרב הרב השלום לא התכוון בשביל הרפה. הוא אמר, סיפרת איזה מעשה שאישה אחת בא לה ידיעה ערב שבועות ולא קראה, אבל רק בכתה וצעקה כשבא לה השמועה. אם עולה לחג השבועות, מוציאו אותה מהאבן, לא מוציאו אותה מהאבן, אלא מפלפל בשעניין הלכה אחרת. ודרך אגב כתב, זה הם תפסו את המילה הזאת וישבו עליה. אז כמו שאמרתי, אין שום מפרש, בין איש ובין אישה, לעולם דין אחד. מה שמוצאים דינים בגמרא כתוב בפירוש, זה הכל כתוב. מה שאמרנו למשל, בתספורת, אישה מותרת להסתפר שערותיה אחרי שבעה, זה כתוב בפירוש בשולחן ערוך. אז זה מותר, מה שמותר מותר, אפשר לבטא בדברי חכמים. לגזות ציפורניה אסורה כל 30 יום. רק לצורך מצווה יש מתירים על ידי גוי, על ידי גויה, כבוד לחייה, תגזור לבד את הציפורניים שלה. כשרוצה למשל ללכת לטבילה, זה טבילה של מצווה, ונוהגות. אפילו שזה מנהג, אבל ככה מנהג כל ישראל. שהנשים הצדקניות, אלה שהן שומרות על הגחלת, שומרות את טהרת המשפחה כמו אמותינו הקדושות, גוזות את הציפורניים שלהן לפני שנכנסים לטבילה, כדי שלא יישאר איזה דבר שחוצץ. איזה לכלוך בין הציפורן ובין הבשר. זה יקר הטעם. לא שציפורן בעצם חוצצות. ציפורן זה כמו שערות. זה גופו של האדם. כמה שיערוך זה לא כלום. זה לא חוצץ. אבל כל הטעם הוא שנהגו להחמיר. רק לפני שחושים שמי נכנס איזה לכלוך צועת כזאת, בין הציפורן ובשר, והיא מקפידה על זה. רואה לכלוך, היא מקפידה על זה. כל דבר שמעותו שמקטיב, חוצץ. לכן אמרו בכלל, גוזים את הצפוניים וגמרנו, אין חשש שישאר בין הצפוניים לבשר. זה כל הטעם. נפקה מנה, היא נקטה יפה יפה בין הצפוניים ובין הבשר. לא נראה, יש שום לכם. ותבלה ככה, יצאה את החובה. הטבילה קשרה למדירים, אין בה שום חשש. כמו אלה שיש אלה שעושים מנקר, אז יש להם צפוניים ארוכות, הם לא בזור אותם, לא רוצים לגזור אותם. מדברים איתם בין אחת. זה טוב, 3 שנים מהמנהגים של המותם הקדושות. לא רוצה לשמוע, יניחו אותה, שתבוא, אין דבר. תברך בשם ומלכות על הטבילה ולא למנוע ממנה שום דבר. מפני שאין הציפורניים בעצמם חוצצות. כמו שערות, כמה שהוא ארוכות. אפילו ארוכות משם עד מה אכפת להם. זה עקר שנכנסו כולם בתוך המים, נגמר, יצא אל החומה. לכן עומדת, צריכה לעמוד עליה הראשה, איזו אישה בשעת הטבילה שלא יצאו השערות מחוץ למים. שאם כן, אחר כך זה לא נכנסו במים, לא יצא אל החומה. אז זה כל מה שצריכים לעמוד, להשגיח עליה, שכל השערות יהיו בתוך המים. בטעם זה האשכנזיות יש נוהגות לגלח את שערותיהם בשביל שלא יהיה עניין הזה שיצופו שערותיהם במים ולא ייכנסו בתוך המים, שזה עושים את הגזרה הזאת. טוב, אלה שנהגו נהגו, בהונגריה היו נוהגים ככה ביקר. אבל אנחנו עושינו נשמע ולא נפקד כלל המנהגים כאלה. אישה, היופי שלה זה שערות, למה תגזור את כל השערות שלה? אז מסכנה, כל בחורה שלהם מהונגריה גוזרו מה את השערות. זאת אומרת, קצ'ן מסכנה, היא בוכה בכלל. מעבירים לה את השמחה שלה. אישה מתנאה בשערותיה. והיא הולכת, מגלחים אותם. מסכנה. אז מסכנה היא בוחרת אותה היום, ממש שוכחים לה את כל השמחה שלה, כל הזמן הייתה נאה בסערותי, אבל עכשיו היא נגזו. נכון שצריך להביא כל החוץ אחד לחסות את הראש, אבל דומה כמו שאז עם שערות מכסה את ראשה, ובכל זה ככה מרגישה כבר שבולעתי בשר מיני כוחי, זה שאר בכלל, אלא לא שמחת חיים, לא חדוות חיים, הופכים לה את השמחה שלה. אבל זאת נחמתם שכולם ככה, כל ההונגריות כולם ככה. אלא שיש איזה רבנים כאלה בדורות האחרונים, תפסו לו קיצוניות, אצלהם זה יהרג ונעבור. אם לא עושה ככה, צריך לדוף אותם על חורמה, אסור לעשות להם שבעה ברכות, אסור לעשות ככה. קיצוניות, למה צריך קיצוניות? כפי שאמרנו, בפרט באו פה לארץ ישראל, מנהג של מראה, מנהג של ספרדים, לא ככה, יקלו מעט, זה לא כל כך נורא. אז זה שאמרתי, בכל זאת, דבר שהוא מפורש, הפוסקים, זה דבר לנו שהוא מסתפות מנענינו. נדר אבי דבריך בעוד נתיבות. אבל לא דברים, להודות דברים מלב, להוציא דברים מלב נגד מה שאמרו רבותינו, חס ושלום, מביא זהיר בגחרתם שלא תקבל. לכן, זה שאמרנו, דברים שהזכירו, הזכירו. לכן בשבוע שחב את שעה בעד. לא נזכר כלל על גזיזת הפעולה, אם רק באחרונים, מגן אברהם כיוצא. אבל יש ספרים שחוקים עליהם, בספר בין ישעי חולק עליהם. מדינה זה מותר, אבל יצא טוב, למה אדם מתכניס עצמו במחלקת שלושה ימים? יגזור אותם בערב שבת חזור. לא בזה בפניכם, יש ער עוד שלושה ארבעה ימים, זה כל כך נורא. אנחנו לא כל כך משארים מזדגות, לא עושים מזדגות בידיים שלנו. בדרך כלל גוזים כל פעם, פעם שרואים שקצת גבוה, גם כדי שבעי חצוץ מנטילת ידיים, כדי שבעי חציצה. לכן נוהגים מפעם לפעם, גוזים את הצפוניים. לכן צריך אדם תמיד להיות זריז ונקי, נמצא חן בשיחתו בעיני אלוהים ואמר בהרם הקשה אומר, שלוש דקות ישראל, הרבה רבה 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 רב